הרנסנס של השטן, רדיפת מיעוטים באירופה בעת החדשה המוקדמת. מי שחתומה על הספר הזה בהוצאת מגנס היא פרופסור מירי אליאב פלדון, וזה בפי דגושה דרך אגב, מירי?
לא, לא, זה פלדון.
פלדון, אוקיי, הייתי די קרוב, צריך לומר.
נכון.
והספר הזה הוא למעשה ספר שעוסק בנושא שמאוד מאוד, באמת, מאוד... מאוד מעניין וחשוב ונסתר מן העין ומהתובנה, מיד נדבר עליו. נזכיר שאת פרופסור אמריטה בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב, וגם לימדה בין השאר את המחשבה האוטופית בעת החדשה המוקדמת, פציפיזם ותוכניות לשלום בינלאומי, גילוי אמריקה, הסחר בעבדים, שורשי הגזענות, או השפעות המצאת הדפוס, מעניין. ופיתוח אמצעי זיהוי נגד תופעת ההתחזות, רק על זה אפשר לדבר עכשיו
ופה.
אם אני אקרא לך מירי מפה לשם, אני מקווה שזה בסדר.
בסדר גמור.
אז מי נתחיל מזה שבעצם מי הם בעצם המיעוטים? אני מניח שהיהודים תופסים מקום של כבוד, נכון?
כן, אם כי אני, כפי שאני מסבירה בהקדמה על רדיפת היהודים, נכתב המון, כולל בעברית, כן? יש הרבה ספרות בעברית. וזה מה שלומדים בדרך כלל גם בבתי הספר. כאחד התלמידים שלי פעם אמר שבבית הספר בשיעורי ההיסטוריה הולכים מפרעה לפרעה. אז באמת, לכן חשבתי, כמובן שהיהודים מופיעים בספר בהשוואה למיעוטים אחרים. אבל הספר לא כולל פרק מיוחד על היהודים, כי חשבתי שלזה אני לא אוכל לתרום איזשהו חידוש, וגם לא תחום המחקר שלי, יש היסטוריונים ישראלים שיותר קרובים לתחום, ולכן עסקתי במיעוטים אחרים, שעליהם בדרך כלל גם הקהל המשכיל בארץ, אבל גם היסטוריונים אחרים כמעט לא עוסקים או יודעים על זה מעט מאוד, ורציתי למלא את החורים בהשכלה הזאת אצל אחרים.
אני מניח שכל מי ש, ואפשר גם לקרוא את זה בספרך, כל מי שמואשם במינות, כל מי שהוא בעצם רואה את עצמו כחסר דת או כמי שאינו מאמין בדת הקתולית הנוצרית, הרי הוא באופן טבעי בן השטן.
כן, אבל זה, הספר עוסק בתקופה שבה פורצות מלחמות הדת, כן? הרפורמציה של מרטין לותר תפצל את אירופה לכנסיות שונות ולכיתות שונות, וכל כנסייה רואה באחרים מינים, זאת אומרת, כן? הפרוטסטנטים ירדפו קתולים, הקתולים ירדפו פרוטסטנטים למיניהם, יש גם הרבה מאוד כיתות נוצריות שנרדפו על ידי כולם. זה תקופה, לפחות מ-1525 ועד 1648 של מלחמות דת מכל הסוגים. ורדיפת מינים, זאת אומרת, המינים הם כל מי שלא בצד שלך, כל מי שלא שייך לכנסייה שלך. הוא בחזקת הרטים, כן? בעברית אנחנו קוראים להם מינים. אז זה בעצם הסיבה העיקרית לשפיכות הדמים הנוראה של התקופה הזאת.
אני נדמה לי שאני קראתי באיזשהו מקום, וגם טיילתי שם לא מעט פעמים, בצרפת, אני מקווה שאני מבטא אותם נכון, הקטרים, נכון? הקוף תף רשיוד מם, מקווה שאני מבטא את זה נכון.
כן, כן, קטרים.
קטרים, שהם נדמה לי שם עשרות אלפים נרצחו, על הרקע הזה.
כן, זה לפני התקופה שאני
עושה. נכון, זה המאה ה-13, ואנחנו מדברים 300 שנה מאוחר יותר, לפחות.
נכון, נכון.
קראתי בספרך למשל שממש, כמובן, כדי להעמיד את אותם אנשים, לדין היו צריכים להקים את האינקוויזיציות, את האינקוויזיציה. עכשיו אנשים, אפרופו הזכרנו את היהודים, אנשים תמיד חושבים שהאינקוויזיציה היא עסקה רק ביהודים, ולהפך אני אומר להם, היא בעיקר עסקה לא ביהודים, ומסתבר
לא רק זה יותר חד משמעי. האינקוויזיציה לא עסקה בלא נוצרים. זאת אומרת, היא, התפקיד שלה היה לטהר את הקהילה הנוצרית מכל מיני אנשים שמסתירים בליבם אמונות אחרות. אז בהתחלה, גם באינקוויזיציה הספרדית וגם באינקוויזיציה הפורטוגלית, הם עסקו בעיקר במומרים שלטענתם רק התחזו לקתולים ובעצם שמרו בסתר על יהדות.
אגב, גם מוסלמים?
גם מוסלמים, גם אותו מוסלמים. דבר בדיוק. אותו דבר בדיוק, והיו אזורים בספרד ששם האינקוויזיציה עסקה יותר ב... מתחזים, נקרא לזה כך, מתחזים לנוצרים שבאו בעצם שמרו בסתר על, על האסלאם, או על, לפחות על, על, על תרבות ערבית, לא פחות מאשר ביהודים.
אני קורא בספרך בעמוד 18, נתונים פשוט מדהימים, פרופסור מירי אליה פלדון. את כותבת שב-350 שנות קיומה של האינקוויזיציה בספרד, כן. היא ערכה כ-200 אלף חקירות ומשפטים, אך כן. רק כ-2% הם הסתיימו בהוצאות להורג, אך זה, את יודעת, נרצחו, כך אני קורא לזה, את כותבת הוצאות להורג, אז, כהוצאות להורג, נשאיר את זה ככה, כ-5,000 בני אדם, איש ואישה.
כן.
זה מדהים, זה מדהים.
ה-5,000 נראה לך הרבה או...
לא, זה נראה לי הרבה מאוד, אבל, אבל כשאני לוקח את ה-200,000 חקירות, זה אומר מה, שהיו 200,000 על שנות פחות או יותר?
כן, זה לאו כן, זה על שנות, וכל מיני סיבות הביאו אנשים לבית המשפט, לטריבונל של האינקוויזיציה, מכל מיני סיבות, אבל אגב, מתוך ה-200,000 האלה, תלוי על איזה תקופה אנחנו מדברים ועל המקום, אבל הרוב הם דווקא לא נאשמים בהתייהדות, כלומר בשמירה בסתר על יהדות, אלא הם נאשמים בכל מיני דברים כמו ביגמיה, כמו אנשי כמורה שהפרו את השבועות שלהם.
כן, את כותבת מיסטיקנים ואנשים נכון. שביקשו לחזור לנצרות, או נוצרים שהתאסלמו, או כמרים שסרחו
נכון,
וכו' וכו'.
נכון, אז ה-200,000 כן, ה-200,000 אלה, זה מה שחלק מההיסטוריונים קוראים משטר הטרור, זאת אומרת שזה טרור של פחד, מטילים פחד על האוכלוסייה, אנשים פחדו מהאינקוויזיציה, אבל בסופו של דבר, על פני 300 שנה הם הוציאו להורג 5,000 איש בכל האימפריה הספרדית, זה לא מספרים גדולים, הרבה פחות מאשר מבתי דין אחרים.
כמה נשים, כמה גברים, כי נדמה לי שהייתה תקופה שנשים הועלו על המוקד כמכשפות, בהקשר, נדמה לי שגם בהקשרים האלה.
לא של האינקוויזיציה.
לא של האינקוויזיציה.
היא קצת עסקה בכישוף, אבל לא הרבה. את הסיפור על המכשפות הוא סיפור דווקא של בתי הדין, האחרים, גם כנסייתיים וגם אזרחיים, בכל אירופה, ושם המספרים, זה גם בערך פי 10, זאת אומרת, בערך 50,000 אנשים הוצאו להורג באשמת כישוף בתקופה הארוכה הזאת, שזה בערך מחצית מהמקרים שהגיעו לבתי הדין, זאת אומרת, 50% בערך זוכו, אבל 50% הוצאו להורג.
רק אם מישהו החליט שהאישה היא מכשפה.
כן, אז זה מסובך, זאת אומרת, מי היו דווקא הקורבנות? ברוב זה 80% בערך זה נשים, אבל זה לאו דווקא רק נשים.
כן.
ואיך, למה האשימו מישהי ולא אחרים, יש לזה כל מיני הסברים. בדרך כלל הקורבנות, שוב, זה הכללה, זה לא תמיד נכון. ההכללה היו של הנשים הכי חלשות בחברה, זאת אומרת, כאלה שכן, סקנה ערירית, מכוערת, שמקללת, ואז השנים מחליטים שצריך להיפטר ממנה.
את כותבת על כמובן על המלשינים שאני הזכרתי קודם,
כן.
אבל את כותבת עוד דבר מעניין, לא חשבתי על זה עד שקראתי בספרך הרנסן של השטן הוצאת מגנס. את כותבת, פרופסור פלדון, שלא רק היו, שלא רק היו מאסרים, כלומר, בדרך כלל את כותבת, לא רק הוצאות להורג, את כותבת שחשודים וחשודות הוחזקו בדרך כלל במעצר עד לגזר דין בעניינם, אבל מאסר לא היה ברשימת העונשים המקובלים, אני קורא בספרך. מי שלא הוצאו להורג בשיטות אכזריות, נידונו, ועכשיו אני מקווה שאתם לא לפני ארוחת ערב, שימו לב, נידונו לשהות בעמוד הקלון, לכריתת איברים, למלכות, לסימון בברזל מלובן, ובמקרה הטוב, לכנסות. נשים נשלחו לעתים להיסגר במנזרים. טוב, נו, שפר עליהם גורלן, אפשר לומר במקרה הזה. אבל מוצאים בגזרי הדין גם אדם נידון למאסר עולם לשנה. מאסר כן, עולם לשנה.
כן, כן.
או מעצר בית, כמו במקרה של גלילאו גלילי. חתירה על אוניות משוטים לצד עבדים. מטורף הסיפור
כן,
הזה.
כן, כן. והמיוחד לתקופה הזאת, קודם כל שהעונשים הם באמת איומים. הם באמת, כמו שאתה אומר, מוטב לא לקרוא עליהם לפני ארוחת ערב. אבל המיוחד הוא שזה הכל פומבי. זה נעשה בפרהסיה. גם העמוד הקלון, גם המלכות, גם באמת הברזל המלובן, כן? הסימון בברזל מלובן, זה הכל נעשה בכיכר העיר, או במקום מאוד פומבי וציבורי. ורק במאה ה-18 מתחילים, באמת קמים בתי הסוהר, או מתרבים בתי הסוהר, והאנישה עוברת להתרחש מאחורי חומות, מאחורי כן, קירות סגורים, ולא לעין הציבור. העניין הפומבי היה מאוד חשוב להם בתקופה שאני כותבת עליהם, שכולם יראו ויראו, זה בדיוק הכוונה. לעומת זאת, העניין של השריפה, פה יש קצת איזה באמת אמונה לא מדויקת, שהשריפות בדרך כלל, ההוצאה להורג בשריפה, קודם כל לא נעשו בכיכר העיר, אלא בדרך כלל נעשו מחוץ לחומות העיר, וגם כמעט בכל המקרים היו קודם, אם זה נחמה כלשהי, היו קודם הורגים את הנאשם או הנאשמת, ורק בשיטות אחרות, ורק אחר כך שורפים אותו. כן? לשרוף מישהו חי, זה היה דבר מאוד נדיר. ולא בפרהסיה כל כך, או לפחות לא בכיכר השוק. אבל כל האנשים האחרים, כן.
בספר אפשר למצוא פרקים כמו למשל, על כמובן על היהודים והמוסלמים, על הסוטים, ועל הסוטים, זה פרק מאוד מאוד מעניין, הסיפור של הלסביות וכולי. קיצור, היה מאוד מאוד, יש בפרק 7 על המחשפות שהזכרנו, תגידי, היה מאוד לא פשוט לחיות 350 שנה למי שלא, את יודעת, הולך על פי הסרגל המאוד מאוד מדויק ומדוקדק של, של כן. הממסד הנוצרי.
נכון, נכון, וזה אחד הדברים שרציתי להזכיר, כן? אנחנו מדברים על הרנסנס בתור תקופה של יופי ותרבות ואומנות והישגים מדעיים והישגים כל מיני, ושוכחים שזאת גם תקופה איומה מבחינת הרדיפות של מיעוטים, ושכל אדם פחות או יותר היה חשוף לאפשרות שירדפו אותו. מכל מיני סיבות.
כן. הספר מרתק מאוד. הרנסנס של השטן, רדיפת מיעוטים באירופה בעת החדשה המוקדמת, שלך פרופסור מירי אליה פלדון, הוצאת מגנס יש לומר. אז למה זה הסתיים יום אחד? בגלל תקופת ההשכלה? בגלל שזהו? הממסד הנוצרי הבין ש... שטש כוחו, או מה קרה בעצם במשפט?
זאת שאלה קשה, ויש עליה הרבה תשובות. כן, הנאורות, זאת אומרת שהשכבה המאוד משכילה, צריך לזכור שכן, תנועת ההשכלה זה נחלתם של האליטות התרבותיות. אז זה חלק חשוב, שהם התחילו להטיל ספק בכל הדוגמות של שהצדיקו רדיפות. המהפכה המדעית תרמה לזה גם, כן? מצאו הסברים אחרים, במקום מחשפות, יש הסברים מדעיים למה קורים אסונות בטבע, ודברים מהסוג הזה. וגם יש היסטוריונים שטוענים שחל תהליך של עידון, של עידון בעין, כן? שלאט לאט הציבור מאס בזוועות, ולכן באמת הסתרת העונשים מאחורי חומות בית הסוהר, ולכן יותר נימוסים והליכות, ופחות עלילות דם, ופחות התנכלות. לא לגמרי, היו מיעוטים שימשיכו לסבול, הצוענים
סבלו... צוענים, את מזכירה אותם בספרייה.
והם ממשיכים לסבול עד המאה ה-20.
עד היום, כן.
כן, ועד היום אפילו. וכן, יש קבוצות שימשיכו לסבול, גם היהודים כידוע. אבל צד המחשפות נגמר. באמצע המאה ה-17, התחלת המאה ה-18. אז קרו כמה תהליכים במקביל, וזה שהציבור מאס בזוועות זה גם רכיב שצריך לזכור.
טוב, כן, אני אפשר להמשיך ולדבר. טוב, אנחנו נצטרך לדבר איתך גם פעם בהזדמנות על ההתחזות, זה נשמע לי גם מעניין.
אוקיי.
תודה מירי, תודה, שבת שלום, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לך, הכל טוב.